אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושב ראש ועדת החינוך, תרבות וספורט, חבר כנסת יוסף טייב, מפלגת ש"ס. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך השם.
תראה, אתם עומדים עכשיו באיזשהו מבוך שאתם לא יודעים עוד איך לצאת ממנו. ובחרים בקואליציה אומרים שבכוונת יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, להיות מעורב יותר בכל מה שקשור לרפורמה, הרפורמה המשפטית, אבל יש לכם פה עוד בעיה. הבעיה היא מה נושא עם חוק הגיוס. ואני רוצה לשאול אותך, מחברים את שניהם ביחד, צריך לחבר אותם ביחד? או לשתי סוגיות נפרדות, שאולי נושקות זו בזו, אבל ברגע שאתה מחבר את שניהם ביחד, הקושי לפתרון יהיה הרבה יותר גדול.
תראה, אני אתייחס לשאלתך קודם כל בפן של להיות מעורב יותר. אני חושב שהציבור לא יודע עד כמה אריה דרעי, יושב ראש תנועת ש"ס, ניסה להיות מעורב ומשפיע. אתה יודע, אנשים אולי לא יודעים, אבל באותו בוקר של הצבעה על חוק עילת הסבירות,
אני ראיתי אותו בכנסת.
יושב ראש התנועה, לא, עזוב את הכנסת.
שמעתי אותו עומד שם ומנסה לדבר.
היה בבית הנשיא בבוקר. הנשיא הביא הצעת חוק, יושב ראש התנועה עבד קשה כדי להביא הסכמת הקואליציה לקבל את ניסוחו של החוק ככתבו וכלשונו, כפי שהביא נשיא המדינה הרצוג. לצערי האופוזיציה לא השכילה להבין שהיה בידה אוצר בואו ולשים סוף למשבר הזה, לקרע הזה בעם. הקואליציה הייתה מוכנה לקבל את ניסוחו של נשיא ככתבו וכלשונו. לצערנו זה נפל, ולכן גם ברגע האחרון עוד ניסינו.
מי הפיל את זה?
האופוזיציה. בכללותה.
יפה, שאלתי מי.
אני לא רוצה לענות על שאלות שאין לי עליה תשובה בבירור.
אבל
אני לא הייתי,
בדיוק.
אני אומר, אני חושב ש... מצד של יש עתיד הייתה התנגדות, אני חושב שבצד של יש עתיד הייתה התנגדות גדולה הרבה יותר מהצד של גנץ. בסוף החלטה נלקחה ביחד, אתה יודע, הם הפכו להיות גוש אחד מאוד חזק נגד הרפורמה.
אני רוצה להבין, אתם מנסים תקופה ארוכה מאוד בבית הנשיא להגיע לאיזשהם הסכמות, הסדירים, שינויים כאלה ואחרים שהוא מקובלים על כולם. אתם לא מצליחים. הנה, עכשיו סיפרת לי משהו שאני לא יודע אם מישהו ידע מזה, שהייתה טיוטה מוכנה בבית הנשיא, שאתם חתמתם עליה, הסכמתם עליה, כיבדתם אותה, הנשיא כתב את הטיוטה הזאת, תקל אותי אם אני טועה.
אכן.
הבאתם את הטיוטה הזאת ללפיד, הוא אמר לא. אז איך תגיעו לאיזשהם הסכמות?
תראה, חובתנו כנציגי ציבור, ולא משנה מאיזה צד של המפה הציבורית.
למה אגב הוא לא רצה? למה הוא לא הסכים?
אני לא יודע, אני חושב שהיום, אתה יודע, לצערי, הצד של האופוזיציה שמו לנגד עיניהם את הרצון של הפלת הממשלה.
להפיל את הממשלה.
כמטרה שמקדש את האמצעי.
אבל בדרך יש מדינה.
ולא משנה, כן, אבל לא משנה כרגע, לצערי, לא משנה לאופוזיציה, מה קורה במדינה, שסע שיש בעם, אתה יודע, השיח, השנאה הזאת שהולכת וגוברת בין חלקי הציבור, בסוף אנחנו עם אחד, אני יכול להגיד לך כאחד שאתה יודע, עלה מצרפת, אבי חלם בלילות על ארץ ישראל, הגיע לישראל,
דיברנו על זה,
שירת בשריון, בצנחנים בצרפת, וחזר לישראל, הגיע לישראל ושירת בשריון, חזר לצרפת, כשאתה מסתכל על יהודי התפוצות, הם מסתכלים על מדינת ישראל, והם גם מסתכלים עלינו בה, על ההתנהגות שלנו כעם, ואני מדבר עם המון חברים שנמצאים בתפוצות, בצרפת, בארצות הברית, במדינות רבות אחרות, גרמניה, לא מצליחים להבין. זאת אומרת, מבחינתם יש מדינה אחת קטנה, אתה יודע, נקודה אחת קטנה בגלובוס, שמתאספים שם יהודי העולם. אנחנו סוף סוף פה במדינה שלנו, ריבון שלנו, והחילוקי דעות... צריכים להיות, וטוב שיש חילוקי דעות. שאלה, עד איפה אתה לוקח אותם? ואני חושב שעברנו מזמן את הקו האדום של חילוקי הדעות, ושל איפה זה מוביל אותנו, והגיע הזמן להחזיר את הדברים לפרופורציה הנכונה. אני קורא גם לאופוזיציה, וגם לחבריי, בקואליציה, להתבטאות פחות, לעשות יותר, יש רצון רב בין חלקי או חלקים מסוימים, בקואליציה ואופוזיציה, והם רבים, לנסות להגיע להבנות, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכל. עזוב את ראשי הקואליציה ואופוזיציה, עזוב מה שקורה תחת המצלמות והזרקור, אני אומר גם בחדרי חדרים, יש לי קשר אדוק עם חברים ביש עתיד, במפלגת העבודה, בכחול לבן.
מה הם אומרים?
רוצים להגיע להבנות.
רוצים להגיע להבנות?
רוצים להגיע להבנות.
יופי, למה לא הגיעו להבנות? היה לכם הסכם ש...
לצערי, אני אומר...
שהנשיא כתב.
לצערי, ראשי האופוזיציה מובלים היום, ולא מובילים.
תן לי להבין.
מאחורי...
אתה אומר, חברי הקואליציה רוצים להגיע להסכמים.
נכון.
אני מסיק מכך שראשי האופוזיציה לא רוצים להגיע להסכם.
נכון. אני חושב שהיום, לצערי, הם... סוג של קשורים עם הזיקים תחת מובילי המחאה.
בניגוד לדעתם
של ולא יכולים לעשות רוורס.
בניגוד לדעתם של החברים במפלגה שלהם.
נכון.
זה דבר חשוב מאוד מה שאמרת.
אני מדבר איתם בחדרי חדרים בשיחות צפופות.
מה הם אומרים?
רוצים, מבינים שיש פה קרע הזוי בעם. אנחנו לא מסכימים על הכל.
אז רגע, אני לא מבין. אתה רוצה להגיד לי שיושבים לפיד, גנץ, מגיעים להם חומרים, מביאים להם הצעות לפשרה, ועל כל דבר הם אומרים לא?
ככה זה נראה לצערי, אני הבאתי לך דוגמה חיה של הקואליציה הסכימה, אני אומר לך, אין יותר מזה, קואליציה הסכימה לקבל את ניסוחו של הנשיא לחוק העילות ככתבו וכלשונו.
שום דבר ממה שאתם כתבתם, הוא
כתב. אני חושב שאין פשרה גדולה יותר מזו תוך קואליציה.
למה הנשיא לא יוצא החוצה? ואומר, טוב, אני שואל אותך, כי הנשיא לא פה, למה הנשיא לא יוצא החוצה ואומר, כמו שהוא אמר אז, אני אגיד באשמת מי התפוצצו השיחות, למה הוא לא אומר את זה?
אני אשמח שתזמין את הנשיא, ואני מחבב את הנשיא הרצוג.
אני גם.
מאוד.
גם אני.
יש לי קשרי ידידות רבים איתו וטובים. אני מציע לך...
בסור לא דש.
להגיע לנשיא, לראיין אותו ולשאול אותו. למה האופוזיציה לא השכילה לקבל את ניסוחו של חוק עילת הסבירות, שהוא הציג בפני הקואליציה, שהקואליציה הסכימה אליו בבוקר ההצבעה.
מה היה בחוק הזה, אתה זוכר?
מה זה?
מה היה בחוק שהיה
לסיציה? אני לא זוכר, באמת לא זוכר. אבל כפי שאמרתי לך, ככתבו וכלשונו.
תראה, חוק הגיוס העתידי זה עוד מכשול שעלול לפרק לכם את הממשלה. ושמעתי שחברים נכבדים ביהדות החרדית, במפלגות החרדיות, אומרת, זה מבחן. אתם הבטחתם, אתם תקיימו. לא תקיימו, נפרוש מהממשלה. אז השאלה מתחלקת לשתיים. אוקיי, תפרשו, לאן תלכו? תהיו באופוזיציה עוד פעם.
כפי שאמרתי לך על...
או שזה רק איום.
כפי שאמרתי לך על הרפורמה. לצערי, יש לי חברים מתוך הקואליציה.
למה לצערך?
שמתבטאים... לא, אני אומר, לצערי מתבטאים... בצורה כזו או אחרת שבאה ומדליקה את האש במקום לחבות אותה ולהיות מתון. אני חושב שיושב ראש התנועה כמבוגר החיי אני חושב בשנים האחרונות אבל ודאי גם בקואליציה הנוכחית הגורם המתון והחיי שמבין שמעבר להיות צודק צריך גם להיות חכם. חוק הגיוס הוא חוק חשוב שצריך לעבור, אבל הוא צריך לעבור בקונסנזוס רחב עם הסכמות ועם הבנה גם של חברי האופוזיציה. אסור לנו שהחוק הזה עוד פעם יגיע לבגץ ויפסל על ידי בגץ.
יכול להיות שהמרחק של איך שאתם רואים את החוק למרחק שאיך החילונים רואים את החוק הוא מרחק גדול מדי.
אני חושב שכנראה שאגב גם החילונים וגם אנחנו כנראה לא מכירים מספיק את החוק, כי בסוף החוק אפילו לא אין אפילו ניסוח של החוק. אני חושב שהחוק צריך לכלול מגוון גדול של דברים, ביניהם לא ייתכן שבחוק הזה כלל סנקציות לא תקציביות ולא פליליות כלפי מי שרוצה לשבת וללמוד תורה במדינה יהודית. אני אחזור מה שאמרתי לך, אני בא מהתפוצות. במדינת היהודים לא ייתכן שמי שירצה לשבת ללמוד תורה לא יוכל לעשות זאת. יחד עם זאת.
כן, אבל תדע.
יחד עם זאת, דוד, אני אומר לך שדעתי, ואני חושב שדעת רוב חברי מפלגתי ווודאי של מועצת חכמי התורה ושל יור התנועה. מי שאינו יושב לומד תורה, דעתנו צריך ללכת ולהתגייס.
השאלה כמה יש לומדי תורה באמת, וכמה מתחמקים.
לכן אני אומר...
אתה יודע?
אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני אומר, אם אכן יש כאלו שמתחמקים, דעתנו ברורה. הם צריכים ללכת ולהתגייס. מי שרוצה לשבת ללמוד תורה ויושב לומד תורה, צריך לתת לו את האפשרות. אבל לא אני, ולא מר לפיד, ולא מר גנץ, יחליטו מי הוא זה שרוצה באמת לשבת ללמוד תורה. אני חושב שיש ראשי ישיבות טובים ונבונים, שמזהים את תלמידיהם. ואתה רואה שהיום, הנחל החרדי, יחידת כפיר, יחידות חרדיות, מחלקות חרדיות וגדודים חרדים, בגבעתי ובעוד יחידות בצהל, הולכים וגדלים, כי הציבור, חלקו, הבין שאין ביכולתו או אין ברצונו לשבת ללמוד תורה, והלך והתגייס לצהל, ואנחנו מכבדים אותם, ואנחנו מנשקים אותם, ומחבקים אותם. יחד עם זאת, אני חוזר ואומר, חוק הגיוס חייב לעבור בקונצנזוס רחב, להביא סוף 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 לצגה הזאת, ולהביא חוק טוב שיהיה למדינת ישראל, שהדבר הזה יהיה מאחורינו.
שבוע ונוכל... הבא מגיע החוק.
כן.
הולכים לדון בו. גם דרי וגם גולדקנופ אמרו שאם זה לא יעבור, אם זה לא יעבור, אין לכם ממשלה.
אני לא רואה סיטואציה שהחוק הזה לא יעבור. אני חושב
הם מסרבים לכל דחייה נוספת.
לכן אני אומר, אנחנו צריכים לעשות את זה בשום שכל, לשבת עם הגורמים הרלוונטיים.
תגיד, אתה יכול
פחות
להבין...
פחות דיבורים, יותר מעשים.
תגיד, אתה יכול להבין את האימא שיושבת בבית ושולחת את הבן שלה לקרבות. למלחמות, והיא אומרת, הבן שלי, הוא בעצם עושה את העבודה עבור עם ישראל. אתם חלק מעם ישראל. את יודע, בתורה כתוב שמי שלא לומד, לא כתוב מי שלא לומד, כתוב מי שלא לומד צריך לעבוד. אבל גם מי שלומד יכול לעבוד. למה אלה שלומדים לא יכולים חלק מהזמן ללמוד וחלק מהזמן לעבוד? למה?
תראה, אני חושב שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה ומדעות קדומות כלפי הציבור החרדי. הציבור החרדי...
תקן אותי.
אני אומר, בציבור החרדי, בשנים האחרונות, אנחנו רואים יותר ויותר חרדים שיוצאים לעמול לפרנסתם.
אני מסכים איתך.
אני אומר, לעמול לפרנסתם.
אני מסכים איתך, גם צהל אומר שהוא מגייס יותר כיום ממה שהוא גייס לפני שנים.
נכון.
אבל זה טיפה בים.
זה לא טיפה בים, שאתה מדבר על אחוז גבוה... מאוד של נשים חרדיות שעובדות, מעל, הרבה מעל האחוזים שיש בציבור הכללי, שנייה. הרבה יותר חרדים הולכים ועובדים, אנחנו מדברים על מעל 50% שהיום יוצאים ועובדים ועמלים לפרנסתם. ויחד עם זאת, יש כמות גדולה מאוד של ילדים שהולכים ומתגייסים לצהל מתוך הציבור החרדי. עכשיו, כדי לענות לשאלתך, אתה יודע, זה להפוך את זה קצת לדמגוגיה, כי בסוף, אותה אמא, שומעת, אני שולחת את הילד שלי לקרב, ואני מדבר בתור אחד ששירת בצהל, שירתי בפלחי גבעתי, נובמבר 7,
כן.
לאחר עלייתי לארץ. אותה אמא שומעת, אני שלחתי את הבן שלי לקרב. הוא יכול ללכת ולחזור, הוא יכול ללכת ולא לחזור. למה אני שולחת את הבן שלי, ואתה לא שולח את הבן שלך? אני אומר, השאלה הזאת, היא לא נכונה, כי בסוף, אם הבן שלי היה משרת בבקום, האם אז אני גם אשאל את השאלה?
לא,
אני שלחתי את הבן שלי לקרב,
לא, כי צריך גם בקום וצריך גם 8200 וצריך...
לשם רציתי להגיע.
אבל לא הגעת.
צריך גם יחידה קרבית, וצריך גם את החייל בבקום. וצריך את החייל בבקום, שידאג שאותו חייל קרבי בסוף יקבל את השירות שהוא צריך לקבל.
אבל הוא לא הולך לבקום.
אני אומר, צריך גם את אותה יחידה של לומדי. התורה, שמבחינתנו,
זה יחידה מבחינתך?
חיינו יחידה לכל דבר, ואני תמיד אומר לבן שלי, שנמצא בישיבה, אני אומר, דע לך, שכשאתה מתמיד ואתה לומד כמו שצריך, אתה מגן על אותו חייל שהולך לקרב, וכשאתה לומד פחות טוב, אתה מסכן את אותו חייל שהולך לקרב.
אתה יודע, יש אנשים, אני אגיד לך משהו, תראה, יש הרבה מאוד אנשים שמסכימים עם הדעה הזאת, שחייל שלא הולך לקרב, או חרדי שלא הולך לקרב, פשוט כי נוח לו. למה לא להתארתר בבוץ, בגשם, לסכן את עצמו? הוא אומר, אני לומד תורה. הוא לא ייפגע באוהלה של תורה.
באיזה תנאים לומדים, דוד, אתה יודע?
ראיתי, הייתי שם.
הלוואי והיו תנאים בתנאים של אוניברסיטה. זה לא המצב. פת במלח תאכל, ומים במצודת תשתה, ולארץ תישן. מדברים על תלמידים, ילדים, טוב, בגיל 17, לא 18, 20, 21 ו-22. מיטב שנות חייהם, שתורכים ושוקדים על לימודם ועל תלמודם, 18 שעות ביום. עם אוכל בייזיק, לא אוכלים שם, אתה יודע, אצבעות אסדו. אוכלים אוכל בשביל לאכול, ויושבים ושוקדים על תלמודם. לכן אני אומר, אנחנו, לצערי, הרצון לבוא, אתה יודע, והנרטיב הזה, שבמשך שנים, כלפי הציבור החרדי, שציבור משתמש, שציבור שיושב רגל על רגל ולא עושה כלום, זה לא נכון. אני מזמין, ואגב, אני הייתי חלק בגלגולי הקודם, בעמותת, בקרן וולפסון, שפעלתי לעולי צרפת, הייתה לי תוכנית של חיבור בין סטודנטים, חיילים, שהיו מגיעים לישיבות. ואתה יודע, נרשמים ורואים, ואותם חיילים שהיו מגיעים, אתה יודע, היה להם דעות קדומות כלפי בחור ישיבות, כלפי ישיבה ככלל, בכללותה, וכשהיו מגיעים ונחשפים לנתונים ויושבים בבית מדרש ורואים את הקושי של השבט סביב דג גמרא במשך שעה, ואומרים, תגידו לי, איך אתם עושים את זה במשך 12, 13 וכאילו גם 18 שעות ביום? לכן אני אומר, בסוף אנחנו מדינה יהודית, ומדינה יהודית, הערך של לימוד התורה הוא ערך עליון. יחד עם זאת, ישנו ערך של מי שהולך לקרב, והיה אומר עובדיה יוסף תמיד, היה חוזר פעם אחר פעם, כשהיו פותחים את ההיכל, עלינו לבוא ולכבד את החיילים, ודאי את החיילים הקרביים, ואלה שהולכים לקרב, וכשאתה רואה חייל ברחוב, אתה צריך לנשק אותו, כי בלעדיהם, עולם התורה לא היה קיים.
כמה כסף מרוויח אברך?
תראה, משרד הדתות נותן כבין 400 ל-700 שקל, תלוי אם האברך הוא נשוי או רווק. לאחר מכן, כל ראש כולל הולך ועושה כמיטב יכולתו בשביל ללכת ולגייס, אתה יודע, את אותם כספים כדי לבוא ולתת את אותה מלגת מחייה לאותו אברך.
כמה?
אותה מלגת מחייה נעה בין 1,500 שקל ל-3,000 שקל, תלוי באיזה קול אתה נמצא,
אז הוא כבר ב-4,000 שקל.
הוא נמצא בסביבות 4,000 שקל במקרה הטוב, בסדר? במצב של היום אתה לא חי עם זה ברווח.
אבל האישה עובדת.
אני אומר, בסדר, האישה עובדת, האישה מרוויחה 5,000-6,000 שקל, היא מורה ומורה עם ותק או גננת, או מנהלת בית ספר, תקבל את ה-12 ו-13 אלף שקל. אתה מדבר משפחות מרובות ילדים, אותם אנשים, אותם מברכים, מקריבים בחיי הגשם, בשביל להביא לילדם ולמדינת ישראל חיי רוח.
אתם תקבלו את חוק הגיוס. בצורה כזאת, בצורה אחרת, תקבלו אותו. במקביל, נתניהו ושר ביטחון גלנט דורשים לקדם גם את חוק יוקרת הגיוס, כך הם קוראים לזה, שיבטיח תגמול נכבד ומוגדל למי ששרת שירות משמעותי בסדיר ומילואים. והיו אנשים דווקא מיהדות, אם אני לא טועה, שאמרו שזה לא מקובל עליהם. למה?
תראה, אני לא דובר של יד...
לא, אני יודע,
אני יודע, אבל
אתה יודע את זה.
תראה, תפיסתי, בסדר? ואני חושב שגם תפיסת מפלגתי. הנושא של חוק הגיוס הוא נושא אחד, נושא של חיי צהל הוא נושא שני. וכפי שאמרתי מקודם, הרב עובדיה תמיד היה אומר, כשאתה רואה חייל אתה מנשק אותו. הנשיקה היא לא מעשה באלמה, בוא תנשק אותו על המצח.
טוב, וזה לא ככה היינו באוטובוס את מול שחרדיות תקפו חיילות צהל.
שנייה, אני תכף אגיע לזה. והנשיקה הזאת היא לא מעשה באלמה. הנשיקה הזאת היא בעצם באה ואומרת, אני מעריך אותך ואני מוקיר אותך. ולכן אני חושב שכל חוק שיבוא ויטיב עם חיילי צהל, אנחנו נהיה בעד, אני ודאי יהיה בעד, אני מקדם עכשיו בוועדת החינוך, התרבות והספורט שאני עומד בראשה, את חוק העדפה לסטודנטים יוצא צבא, של שר החינוך קיש. והחוק הזה יעבור לקריאה שנייה ושלישית אצלי בוועדה, ואני מנהל אותה ועדה, ואני אקדם את החוק הזה. לכן אני חושב שבתפיסה שלי, אני חושב שגם בתפיסת מפלגתי, כל דבר שיבוא ויטיב עם חיילי צהל, ומי שיקריב את עצמו, אנחנו נהיה בעד.
דרי אמר שהוא יכול לקבל, היה יכול לקבל לתפקיד ראש הממשלה החליפי, אבל הוא סבור שהמוסד הזה היה צריך לחלוף מהעולם. וזה מזכיר לי שהחוק הזה חוקק כחוק יסוד לטובת אנשים שעכשיו מתנגדים לאותם חוקי יסוד או דומים להם.
לכן אני, אתה יודע, אתה רואה שוב את הצביעות. אני חושב שמה שמתכוון יו"ר התנועה כשהוא אומר את זה, החוק הזה חוקק. לדעתי, ואני חושב, החוק הזה היה טעות.
פרסונלי להפלי.
סוג של פרסונלי, אני חושב שזה לא היה ראוי, מיותר. הנושא הזה של ראש הממשלה, אתה יודע, צריך להפסיק להפוך את זה למסחרה. אנחנו צריכים להביא את הדבר הזה למקום שראוי לו. ראש ממשלה הוא דמות מובילה, אחראית, של מדינת ישראל. ויש ראש ממשלה אחד, וכל הנושא הזה של ראש ממשלה חליפי בשביל קואליציה כזו או אחרת,
טוב,
לא אחר. טוב, לא ראוי.
מה קובע חוק הרבנים?
צריך להעביר מן העולם. תראה, חוק הרבנים בעיקרו בא להביא, לסדר תופעה שהייתה קיימת לצערי בשנים האחרונות, שמתי שראש עיר החליט שהוא לא מביא להצבעה את ההצבעה של מי יהיה ראש העיר, רב העיר הבא, אז פשוט לא הייתה מתכנסת המליאה ואת הגוף הבוחר, ולא היה נבחר, לא ראש עיר, לא רב עיר, לא רב יישוב.
כמה כאלה היו?
היום יש עשרות ערים שאין להם רב עיר, כך למשל את עוד השרון, שכבר עשור, מעל עשור, לא קיים רב עיר. אתה יודע, הייתי בדיון אחרון ביום שני לפני שבוע, שבוע וחצי, על חוק הרבנים. ישב לידי חבר כנסת נאור שיר, ופנה למנכ״ל משרד הדתות ואמר לו, תקשיב, אני כאזרח חילוני, אני לא זוכר לאחרונה מתי באמת היה לי ממשק עם הגוף הרבני או עם רב העיר, בעיר שאני גר בה. אתה יודע מה התברר? שהוא גר בעוד השרון, שבאמת עשרות שנים אין שם רב עיר.
לא, לא עשרות שנים.
ולכן אני אומר, אם היה רב עיר, אני חושב
שאותו
חבר כנסת נאור שיר היה מקבל אולי חיבור כזה או אחר וחשיפה לזהותה היהודית של העיר, לחיבור של רב עיר. אני חושב שלרב עיר יש תפקיד גדול מאוד.
למה יש עתיד זועמים על הקידום של החוק הזה?
תראה, כל דבר שהוא קשור לדת, כל דבר שהוא קשור לממשלה, כל דבר שהוא קשור למפלגת ש"ס או ליו"ר התנועה.
לא, אבל מה תכלס? מה למה?
הם באים וטוענים שבעצם אנחנו באים ולוקחים את הכוח מהרשות המקומית, נכון. מעבירים את זה לשר. וזה נכון. לא נכון, שאתה קורא את הסעיפים של החוק. ואני שקדתי על הסעיפים של החוק. ואני הצטרפתי לדיונים.
כי כך זה נראה ציבורית.
הכוח נשאר בידי המועצה המקומית. אני אתן לך דוגמה. מועצה אזורית שמחליטה שהיא לא רוצה רב עיר, או יישוב שמחליט שהוא לא רוצה רב יישוב. אם הוועד המקומי או הרשות המקומית מחליטה שהיא לא רוצה, לא יהיה.
לא, 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 לא ככה.
אז אני אומר לך שזה
לא,
ככה.
לא, לא, לא זה מה שאני רוצה להבין. באה הרשות ואומרת, אני צריכה רב.
יפה.
יש לי קהל, אני צריכה רב. שינהלת כל מה שהאנשים צריכים בשירותים של...
שירותי הדת.
שירותי הדת שלהם. ואז איך זה צריך להיבחר לדעתך?
על ידי גוף הבוחר.
מי ממנה את הגוף הזה?
הגוף הבוחר מתמנה חלקו על ידי הוועד המקומי, אם זה ועד מקומי, או מועצה מקומית, יושב ראש מועצה דתית, ונציגו של השר.
מה ההשפעה הפוליטית על מינוי רב דיין בעיר?
היא השפעה קהילתית יותר מאשר פוליטית, כי בסוף,
על המינוי עצמו, עזוב את העבודה.
לא, לכן אני אומר, המינוי הוא יעשה גם על ידי חברי מועצה מקומית, ואומר שאם במועצה מקומית, מדובר במועצה מקומית חילונית למאדרין, בסדר? נקרא לזה ככה. ואותם נציגים ונציגים חילונים, סביר להניח שהם ירצו להביא רב יותר ליברלי.
אז למה לפיד אומר זה מבצר את כוחה שש"ס?
לכן אני אומר, דמגוגיה. אני קורא לכל אזרח במדינת ישראל להיכנס לאתר הכנסת, לקרוא את החוק, לעבור סעיף סעיף, ולראות מי הגוף הבוחר, ומה ההשפעה של השר על גוף הבוחר, והתברר מהר מאוד לאותו אדם שירצה באמת לגלות את האמת, שאכן מדובר בדמגוגיה.
אבל אולי האמת היא שאתם רוצים למנות הרבה מאוד נציגים שלכם, ורבנים, רבני ערים, יישובים, שכונות, הרבה מעבר למה שצריך כדי שיהיה להם משכורת?
לא, אני חושב, קודם כל, אתה יודע, אם אתה מסתכל על המשכורת של רב עיר או רב שכונה, אתה מדבר, וזה נאמר על ידי מנכ״ל משרד הדתות.
אבל אם יש הרבה, אז מקבלים יותר.
לא, אני מדבר על סכום של כ-10,000 שקל לרב יישוב, כולל הכל, כולל עלות מעביד.
למה צריך ארבעה רבני יישוב?
איך?
למה צריך ארבעה רבני יישוב?
אני לא אומר שצריך ארבעה, אגב. צריך רב אחד ביישוב. אני אומר.
לא, אבל זה רב. ועוזר של הרב?
לא, לא, לא. אין לו עוזר. עוזר של הרב? אני אומר, זה לא נכון. רב יישוב לא מקבל לשכה. לא מקבל הוצאות משרד. הוא מקבל, משרד הדתות מעביר ליישוב או למועצה המקומית 10,250 שקל, אם אני לא טועה, שזה כולל עלות מעביד והכל. זאת אומרת, שנשאר בסוף לכיסו של הרב בין 5,000 ל-6,000 שקל, שעם זה מדובר במשרה מלאה, שאגב, החוק אוסר לא להתעסק במשרה אחרת, אלא אם כן יקבל אישור מיוחד. זאת אומרת, שאתה מדבר על אדם, שאלה אותי יוליה מלווינסקי מישראל ביתנו. אמרה לי, אז אם זה ככה, כמו שאתם אומרים, אז למה אדם ירצה ללכת להיות רב? אמרתי לה, welcome to the club. יש להם אנשים שאכן מוכנים לבוא ולמסוך את עצמם, כדי להביא את חיי הרוח וזהותה היהודית לתושבי היישוב שלהם.
תגיד עכשיו, אתה עומד בראש הוועדה לחינוך, תרבות וספורט. ושר האוצר מתנגד לסעיפי התקציב בתוכנית חומש חדשה. הוא מדבר פה על ערבי ירושלים. התקציבים האלה כרגע נעצרים על ידי משרד האוצר. למה?
תראה, אני חושב שכשאנחנו מדברים על מדינה, במדינה ישנם יהודים ושאינם. חובתנו לבוא ולדאוג לכלל אזרחי מדינת ישראל.
עד כאן יופי.
ולכן אני יכול להגיד לך, כיור ועדת חינוך, אני בא ומגבה לגמרי את האמירה של שר הפנים, שמבקש להעביר את אותם תקציבים לרשויות המקומיות. אסור לנו לבוא ולגרום לכך שרשויות כאלו ואחרות יקרסו בגלל ביטול סעיף כזה, תקציב כזה או אחר. יחד עם זאת, אני שמח לשמוע שהשר סמוטריץ' חזר בו בצורה כזו או אחרת, ואמר שהדברים ייבדקו. ואכן, אותם תקציבים שיגיעו למועצות המקומיות, דרך הדרכים,
המקובלות... הוא אמר את זה אחרי שראש הממשלה אמר...
זה בסדר גמור, אני אומר, לכן אנחנו...
שמה צריך את זה?
לכן אני אומר, אנחנו קואליציה. וטוב שראש הממשלה ימין את הדברים עד דיוקם, וטוב ששר הפנים אמר את מה שאמר, וטוב שאני כיו"ר ועדת חינוך אומר, שמה שמגיע לחינוך, לרווחה, לדיור, כלפי... ציבורים בישראל, ולא משנה אם הם יהודים או שאינם יהודים, צריכים להגיע שווה בשווה לכולם, וישנם מקומות שאכן כן, אנחנו צריכים לבוא ולדאוג יותר לתושבי הפריפריה, ובדברים מסוימים גם לציבור הערבי.
יש איזשהו סקאפ סמוי בין החרדים לבין המפלגות הערביות.
אני לא הייתי קורא לזה סכם סמוי, אני חושב שמפלגת ש"ס,
יש הרבה מאוד הבנות,
מפלגה חברתית.
אתם מעבירים הרבה מאוד החלטות ביחד עם כל המפלגות הערביות.
אני חושב שאנחנו מסתכלים על ה...
אני לא אומר שזה רע, אני רק מציין עובדה.
הפוך, אני אומר, אני חושב שזה טוב. יש שם דברים שכשאתה מסתכל על, על, על מענה חברתי שאתה צריך לצאת, או מענה
זה.
חינוכי, או מענה של רווחה.
אני לא אומר שזה רע, אני אומר שזה טוב. אני רק אומר,
צריך לבוא ולדאוג. לכל אזרחי ישראל, גם הערבים, ואגב, אני חושב שמי שדאג לאזרחי ישראל הערבים במשך שנים בצורה טובה ביותר, היה יושב ראש התנועה אריה דרעי.
ראית לפני כמה ימים, התפרסמה כתבה בטלוויזיה שילדים בגיל 10 פרצו לגן ילדים ושברו אותו עד היסוד. ואתה עומד בראש השדולה למאבק בתופעת הבריונות. אני לא יודע מה קרה, אבל היום, ואני אומר בצורה ברורה, הבריונות, העבריינות, הרוע שיוצא היום הוא משהו שאני לא הכרתי אותו הרבה מאוד שנים. הוא יוצא בכביש, הוא יוצא בכך שילדים קטנים נוסעים בפראות על הקורקינטים שלהם, על אנשים מבוגרים שנוסעים בצורה מטורפת והורגים ילדים, על יריות ופרוטקשן. ואתם נשבעתם, אתם הקמתם את הממשלה בשם הטיקט של שמירה על הציבור מפני אותם פורעים. ואתה חושב שאתם עושים את זה?
תראה, אני אתחיל ראשון ראשון, מה שקשור לחינוך. ועדות, מספר ועדות קיימתי סביב הנושא הזה של אלימות וחרמות. יש עוד הרבה מה לעשות. אני קיימתי, הקמתי שולחן עגול. אנחנו מתכנסים אחת לחודש סביב הנושא הזה עם גורמים מקצוע וגורמים מקצועיים של משרד החינוך, כדי להוביל לתוכנית רחבה מאוד שתבוא ותשים סוף לאלימות במסגרת החינוך. עכשיו תראה, בסוף הכל מתחיל מהראש. כשאני רואה חברי כנסת שכמעט, אתה יודע, כמעט הולכים מכות במליאה ומרימים את הכל ועם כללות, מה אתה מצפה מהילדים שרואים את ערוץ 99 ורואים חברי כנסת שאמורים להיות נציגי העם מתנהלים ומתנהגים בצורה כזו? ולכן אמרתי בתחילת התוכנית, אמרתי שאני קורא לחברי הקואליציה והאופוזיציה, בואו נהיה מתונים יותר, פחות דיבורים, יותר מעשים, המון שיחות מאחורי הקלעים בתוך הלשכות, שחלק גדול מהחקים כבר מקיימים אותם. תפסיקו, ואני קורא גם לעצמי, זה קורה לי גם, זה קרה לי בממשלה הקודמת, שנשתלחתי כלפי חבר כזה, חבר כנסת כזה או אחר. בסוף העם, הציבור, מסתכל עלינו, וכמה שאנחנו נהיה מתונים יותר, טובים יותר, רגועים יותר, אנחנו בסוף נהווה דוגמה. אי אפשר לבקש, אתה יודע, אבא לא יכול לבקש מהבן שלו תתנהג בתרבות, בצורה מתורבתת, כשאני כאבא מתנהל כחון עבריינים כלפי האנשים,
כשהבן שלי מסתכל עליי. מצלמות בגן הילדים, ובזה נסיים.
תראה, כיושב ראש ועדת החינוך, הצלחתי להוביל הבנות גדולות שהיו וחילוקי דעות שהיו.
שר החינוך התנגד.
אני אומר, שהיו בין שר החינוך.
למה הוא התנגד?
למציעי החוק אופיר כץ ורון כץ לגבי מניעת העסקה, שמי שהורשע או שהוגש כלפיו.
לא התנגד, הוא היה בעד.
אני אומר, היו...
שר החינוך התנגד.
אני אומר, היו חילוקי דעות כלפי חוק אחר, שהוא חוק מניעת העסקה, של מי שהוגש כלפיו כתב אישום. במעונות היום וכו'. ניהלתי כשישה דיונים של שעתיים כל אחד על הצעת החוק הזו. היו חילוקי דעות רבים, זה הלך לקראת פיצוץ בדיונים שבין הקריאה השנייה ולשלישית, עד שהחלטתי לדפוק לשולחן חזק מאחורי הקלעים, ועשיתי שיחות בין חבר כנסת אופיר כץ לשר החינוך, ליפה בן דוד, לשלטון המקומי, ובסוף הצלחנו להגיע להבנה, ותאמין לי זה עבר, אותה הצעת חוק עברה פה אחד. אני מתכוון לבוא ולפעול ביתר סט כלפי אותה הצעת החוק של המצלמות. אני חושב שהיא הצעת חוק ברוכה.
מי זה גיל?
תראה, משרד החינוך מדבר בין 3-6.
ומה, עד 3?
הצעת החוק מדברת מ-0 עד 3.
ברור.
אני חושב ברמה האישית שאין שום מניעה שיהיו נה מצלמות מגיל 0 ועד גיל 6.
ברור.
יש נה מתנגדות.
למה?
גם של ועד המורים.
למה? למה?
תראו.
מה זה ועד המורים? שלא יתפסו גננת שמרביצה לילד? מה זה התנגדות הזאת?
בסוף, אנחנו...
אדם שלא עושה משהו לא בסדר.
אתה צודק.
על לא לחשוש.
אתה צודק. אבל יחד עם זאת, אתה יודע, אף אחד מאיתנו היה מוכן לעבוד תחת מצלמה 24 שעות.
זה לא ככה. זה לא אדם עומד וצופה בהתנהלות של הגננת. זה במקרה וקורה משהו, מוצאים את המצלמות. בוא שלא יעשו מזה מה שזה לא.
לכן אני אומר.
ובוא שלא יבואו את אותם התנגדות. ולכן אסור להסכים לזה,
ולכן,
שזה יהיה פחות מאשר...
אני מסכים איתך ב-100%, ולכן אני אומר...
אמרת לך שתסכים איתי.
אני מההתחלה אמרתי לך שאני מסכים, אני חושב שזה חוק חשוב. שוב, אני, תפיסת חיי, היא תהיה חכם ואל תהיה צודק. פחות כותרות, פחות צעקות, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול, לא בבית ספרי. אני אומר, נוביל, שיח, אמיתי, בנוי, בצורה טובה, עם כלל הגורמים, ואין לי ספק שהחוק הזה יעבור עוד במושב הבא עם ההסכמה של כולם.
מגיל אפס.
מגיל אפס.
יופי. נעמת לי מאוד.
הדדי.
יושב ראש ועדת החינוך, תרבות, ספורט, יוסי טייב, שס. תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.